דבר איתו.
האם יש לך בטוח בתוך הארון? תספר לנו.
אתם יודעים שלשון הקודש, לשון הקודש, אמרתי המון פעמים, אבל דברים חשובים אומרים הרבה, חבריה. בסדר? מייחל וברוכה בעד הדדה אי אפשר, אתם סותרים גמרא, בסדר? אי אפשר לדבר ולאכול ביחד. אז תוכלו, אמור להיות יותר שקט כשאוכלים. לשון הקודש, יש לה משמעות פנימית. הזכרנו את זה המון פעמים, שזה לא כמו שהוחלט של כמה ברברים בחצי האי הבריטי לפני כ-1500 שנה, של קבוצה של דפים קוראים בוק, ולדבר הזה קוראים טייבל, ולזה צ'ר, ולזה שוז וכדומה. הסכימו, קבוצה של כמה מיליוני בני אדם הסכימו שכשאומרים שוז הכוונה היא לנעליים, וכשאומרים עיר זה כוונה לאוזניים, וכן על זה הדרך. למה, לא? אבל בלשון הקודש זה לא כך. בלשון הקודש, לכל יש משמעות, וכשהקדוש ברוך הוא קבע שזה נקרא שולחן, אז הכוונה היא שיש משמעות פנימית. שקושרת בין האותיות שין, למד, חית ונון לבין המושא הזה, לבין העניין הזה של השולחן, והניקוד הוא חשוב, והצירוף הוא חשוב, ובסדר הזה הכל יש לו תוכן פנימי ועמוק. יש מדרש שנקרא אותיות רבי עקיבא, שהוא מעריך לדבר על העניינים הפנימיים שיש לו אותיות א' ב'. בסדר? כל אלה חשבו שזה סימון גרפי בעלמה. זה גובל בכפירה, כי חזל אומרים ושום שכל וכדומה, ויבינו באלוהים מפורש, זה כל חזר אומרים על כל מילה ומילה, כל עניין שם זה קבלה מסיני, אז טעמי המקרא והניקוד וכדומה, ועד רבה הם יותר גבוהים, בסדר? לטעמים ולניקודי זה יותר גבוה אפילו מהאותיות עצמם, ולכן האותיות נכתבות בספר תורה, אבל ככל שהדבר יותר נעלם הוא יותר קדוש, אז האותיות כתובות בתורה, אבל הניקוד והטעמים לא כתובים לנו בספר תורה, כי הם גבוהים מאוד. אז כל הדברים האלה הם תכנים עמוקים ומהותיים. למשל, סתם דוגמה, הגמרא שואלת פה, למה סדר האותיות הוא בצורה הזאת? א', ב', ג', ד'. אז הגמרא שואלת, למה ג', ד' הם בסדר הזה? אומרת הגמרא, גמול דלים. בא לרמז לך עניין של נתינה של צדקה. שהעשיר גומל חסד עם הדל, עם העלי. שואלת הגמרא, אז למה ד' מפנה את גבה לג'? הג' הד' פונה לה', לא לג'. אז מכיוון, הגמרא אומרת, זכרתי את זה בעבר, מכיוון שהעני מתבייש מהעשיר, לכן הוא כאילו מפנה את גבו אליו, כי הוא בוש להסתכל בפנים. יש בושת פנים, אדם מתבייש להסתכל בפנים של מי שגמל איתו חסד. אז כמו בעבר שאדם מסוגל לסלוח לכולם, רק לא למי שעשה לו טובה. מי שעשה לו טובה הוא הכי שונא אותו. למה? כי אני אסיר תודה, אני מרגיש כבול נפשית, אני מרגיש איזשהו אסירות תודה כלפי מי שעשה לי אינו. תגידו, זה סתם רעיון בעלמה? הגמרא אומרת להלכה, הזכרנו את זה בעבר, אני אומר את זה בקצרה. הלכה היא לגבי של הלכות עורלה, אם אדם מבריך באדמה, עץ ישן, יש עץ בן 20 שנה, אני כופף ענף, מכניס אותו לתוך האדמה ומוציא אותו מחדש. עכשיו במשך הזמן, אותו ענף שבתוך האדמה ישתרש חזרה אחד מחדש באדמה, ואז יצא מצב שהוא עדיין יונק מהעץ הישן, אבל גם יש לו יניקה חדשה מהאדמה, ואז לכאורה עולה פה שאלה של עורלה, מה קורה לפירות שיגדלו בענף החדש? אם אני אומר שעכשיו הוא יונק עצמאית, אז צריך למנות לו 3 שנים מחדש, הוא כבר שתיל חדש, אבל אם אני אומר לא, הוא עדיין מקבל מהישן, אז עדיין הוא שייך לזקן. בסדר, השאלה היא גם כשלא חתכתי אותו. הגמרא אומרת ראיה, הגמרא אומרת תבדוק, אם העלים של העץ החדש מפנים את כלפיהם, מפנים את פניהם אל העץ הישן, הוא כבר עץ חדש. תמנה לו מחדש. אם העלים מפנים את גבם אל העץ החדש, לא מסתכלים בפנים לעץ החדש, הוא עדיין יונק. ולמה? כל זמן שהאדם עדיין, אפילו הטבע, הצומח, יונק עדיין ממישהו אחר, מקבל טובה ממישהו אחר, הוא לא מסתכל לו בפנים, הוא מסתכל לכיוון השני. גמול דלים, הדלת מסתכלת לא על הגימל. ברגע שיש לה תעזות להפנות מבט ולהישיר מבט ולהסתכל, אני כבר לא צריך אותך, אז אני מסתכל לך בפנים. אז הגמרא פה, זה מסתכל להלכה. מסתכל להלכה בהלכות עורלה, העניין הרוחני הזה שתמון אפילו בטבע. אז אני כן גלעד.
אבל תחת, אני לא רוצה שייצא פה, אני לא אומר, זה לא ששונא אותו, תחת, אני לא אוהב אותך בזה.
כן, ודאי, ודאי, ודאי שלא. ודאי שלא, אבל יש איזושהי מועקה פנימית של להשתחרר מהכבל הזה. בסדר? להשתחרר מההרגשה התלותית הזאת באחר. אדם יש לו נטייה מאוד מאוד בסיסית לפרוק עול ולהיות משוחרר, לא תלוי באף אחד. שבגדול היא נטייה מאוד חיובית, נטייה לעצמאות ועצמיות. אבל היא לפעמים גם גובלת בכפיות טובה. אוקיי? אז הגמרא שואלה, תגיד לי, למה שקר, למה השקר אותיות שין קוף רשם קרובות זו לזו, ולמה אמת, א' מ' ת' הם רוחקות זו מזו, א' ראשונה, מ' היא אמצעית, ת' היא אחרונה. בסדר? למה התופעה הזאת? שין קוף רשם קרובות, קוף רשין הם צמודות באלף ב', ואילו האמת היא רחוקה זו מזו. אומרת הגמרא, מהי טעם השקר מקרבן מילה, אמת מרחקן מילה. עונה הגמרא, שקרה שכיח, קושטה לא שכיח. השקר הוא מצוי, האמת לא מצויה. חזק וברוך. לא הבנתי את הקושייה, לא הבנתי את הטירוס, מה הקשר? שאלתי אותך שאלה, תגיד לי למה אותיות שין קופרה שהן קרובות, ולמה האמת הן רחוקות. מה אומר? אתה אומר לי, שקר יש הרבה. אמת, יש בודדים, יש קצת. מה הקשר? מה הקשר בין זה לזה? מסביר לנו הרב קוק זצל, בעין היה. ההבדל שבין האמת והשקר הוא אותו ההבדל שבין השדרות התחתונות של היקום לשדרות העליונות שבו. בסדר? יש, נו, בואו תשבו מאינו. זה לא את הפנים, זה עניין כחלות שלך. בואו, שנראה אתכם מקדימה. הרב קוק מסביר לנו, יש לנו דצחם. אתם יודעים מה זה דצחם או דצחמי? בסדר? זה עם הכוזרי אומר, זה לא הרב קוק. דומם, צומח, חי, מדבר, ישראל. יש לנו חמש דרגות ביקום. הדומם, בסדר? אדמה, הצומח, בסדר? החי,
איזה עיניים.
מדבר, מרגוי, בן אדם. בן אדם הוא ברמה יותר גבוהה מאשר בעל חיים, מאשר נחש, מאשר אריה. ויהודי. יהודי הוא בדרגה לאין ערוך יותר גדולה מגוי. הזכרנו את זה לעשרות פעמים, שההבדל בין יהודי לגוי גדול לאין ערוך מההבדל בין אדם לבהמה. בסדר? בין החי למדבר יש הבדל יותר קטן מאשר בין מדבר ליהודי. אוקיי? אז אומר לנו הרב קוק, תדעו לכם, שההבדל בין אמת ושקר זה כמו ההבדל בין הבריאות הנמוכות של היקום, דומם, לבין היותר, צומח, חי, מדבר. לא מובן, מה אתה רוצה להגיד לנו פה? כלומר שהדומם הוא יחסית שקר מול הצומח. והצומח יותר אמיתי מול הדומם. והצומח יותר שקרי ביחס לחי, והחי יותר אמיתי ביחס לצומח. וכן על זה הדרך. ההבדל כמו ההבדל שבין ההבדל שבין השדרות התחתונות של היקום לשדרות העליונות שבו. אם הוא לא נביא, אני לא יודע מה. תכף תראו את המהלך שלו. אם הוא לא נביא, לא יודע מה. הרב זצל אומר לנו דבר כזה. תגיד לי מה ההבדל המהותי בין דומם צומח. נתחיל בין דומם לצומח. מה ההבדל המהותי בין דומם לצומח? הרב קוק זצל. אחורה, פשט, דומם, לא זז, צומח, יש בו איזושהי תכונה של גדילה. מה ההבדל בין צומח לחי? עוד יותר, חי. גדל, הוא כבר הולך, הוא כבר זז, הוא כבר עם דעה מסוימת, עם שכל, בסדר? יש בו נפש וכדומה. אוקיי, זה נכון. אבל יש דבר יותר מהותי. קחו דבר דומם, קחו אבן, תשברו אותה. אוקיי? מה התחדש בין לפני השבירה לאחרי השבירה? שום דבר. בסדר, יש פה עכשיו אבן גדולה ולידה אבן קטנה. בסדר? יש אבן קטנה שנפרדה מהסלע הגדול.
עדיין הוא בעצם דומם, אבל בן אדם שתעשה...
אבל לא רק שהוא דומם. הנה, אומר רב, הדומם אין חלק אחד מקושר לחברו. בסדר? גם אם יתקשר בו במקרה, אז הוא לא ימבר את הסלע כזה ענק, אבל האבנים הקטנות שמרכיבות את הסלע הם לא דברים שהם מהותיים ומחוברים אל האבן. העובדה שברגע שהסלע, אותו אבן, תיפרד מהסלע הגדול, מה יקרה? שום שינוי. האבן הקטנה תמשיך לחיות, נכון? להתקיים באותה מידה, והאבן הגדולה תמשיך לחיות. נעלה הלאה, מה קורה בצומח? כשאני מפריד עלה, נעץ. מה קרה פה? העלה כבר ימות, אוטוטו, אבל העץ ימשיך לחיות. נעלה הלאה. מה קורה בחי? אני חוסך רגל לפרה.
אצבע, תגיד אצבע, אם תמשיך להתקיים.
מה יקרה? תמשיך להתקיים? אצבע, שתחתוך אותה?
כן.
אצבע, שתחתוך אותה? אני אגיד לאשתי לבוא פה, לתת לך קורס בבית חולים מחברת אצבעות. כלומר, גם אם חיברו אצבע מיד אחרי זה, הוא רק יהיה חסד גדול לאותו אדם שהוא לא יצטרך פרוטזה מפלסטיק. אבל האצבע הוא לא יכופף אותה, העצבים לא יצליחו לחבר אותם, זה רק יראה
איזה אצבע אמיתי.
אם אני לא אטפל באדם הזה והוא יאבד דם, גם הוא ימות. מדהים. אומר רב דבר מדהים. הדומם, כן?
תפריד ממנו משהו קטן ממשהו גדול, שניהם לא יקרה להם כלום. הצומח, תפריד עלה מעץ, העלה ימות, אבל העץ ימשיך לחיות. אבל בחי, אם אתה חותך עבר, לענייננו במחשבתי שזה פרט, אתה מוציא פרט מהכלל, אז הפרט ימות, ואפילו הכלל ימות, באופנים מסוימים. כלומר, ככל שאני עולה בדרגה, בסדר? של נברא יותר נעלה, יותר רוחני, הקשר בין הפרט לכלל הוא הרבה יותר מהותי. הוא נפשי, זה החיים שלו. אי אפשר להתקיים בזה. בדומם אין שום הבדל בין הפרט לכלל. אז היה פה אוסף של אבנים שהרכיבו סלע, אבל לא היה שום הבדל שהם חוברים, לא היה הבדל אחרי שהם נפרדים. בצומח מתחילה כבר הכללה מסוימת. כבר יש קשר בין העלה לבין העץ. העלה מאוד מאוד זקוק לעץ. אוקיי? אבל לא לגמרי, העץ לא זקוק לעלה. העץ ימשיך להתקיים, והעלינו, לא נו, בצומח אין, בדומם אין יכולת הזנה והאכלה, האכלה, כן? אתה לא עכשיו מאכיל טיפה את הסלע וזה הופך, לא צריך לזה, הצומח חייב, מים, מינרלים, ואז מה שנכנס לגזע עובר לכל הפרטים כשהם מחוברים. אבל בחי, כן? בחי אתה רואה מצב כזה שהיחס בין הפרט לכלל, בין העבר לבין כל הגוף, הוא יחס כזה שהוא ממש חיוני. הפרט ממש לא רק זקוק לכלל, אלא הוא ממש, כן, מחיה את הכלל. תוריד אצבע ולא תטפל, יהיה זיהום, יהיה איבוד דם, כל הגוף ימות. כך אומר הרב. רק המקרה השיקוני הוא המחברם יחד ולא יותר. העובדה שכל האבנים מרכיבות סלע גדול. כשאנו עולים כבר לממלכת הצומח, הרינו מוצאים חיבור עצמי. היניקה והחיים האורגניים כבר הם מתחילים להראות את רישומם. שיטת חיים מקיפה מתחתית השורשים עד הצמרות העליונות של העץ, וכשאנו עולים אל החי, אז הדברים עמוד יותר מאוגדים. אחדות מתגלה כבר בכל מהותו, ובשדרות החיים עצמם, אמנם גם בבעלי חיים יש שני מצבים. תנו לי דוגמה. לטאה, יפה מאוד, לטאה ונחש. לטאה ונחש, אתה תחתוך לה חתיכה מהגוף, הוא ימשיך לחיות. כלומר, הלטאה והנחש, כן, נחש ידוע התומעה שלו, הוא נחשב חי ברמה הרוחנית הנמוכה, ולכן ככל שהוא נמוך יותר, ממילא החיבור בין הפרט לכלל הוא פחות אורגני, הוא פחות חיוני, ולכן אתה יכול לראות, נכון שזה לא בדיוק חיים, זה איזשהו תגובות עצביות, אבל הרעיון העומד מאחורי זה, שיש פה מציאות כזאת שהפרט או העבר מן הגוף יכול להסתדר גם בלי, גם בלי הנחש כולו, גם בלי כל הכלל עצמו. אבל ככל שאתה עולה, כן, ראש לא יצפו, לא יעזור, אבל ככל שאתה עולה, אתה רואה איזשהו חיבור מהותי בין הפרט לכלל. כן, אבל זה מוות שלוקח כמה שניות סך הכל. בסדר? אז עוד פעם, אוטוטו זה מוות. לא, זה לא מת. זה לא מת. נראה לי זה קצת לא, שנה שעברה שאלו אותו, ההלכה היא ששחיות לא נקרא מת. בסדר? סתם, לדעת. תרנגולת שהיא שחיתה עכשיו, שחיתה כשרה, היא עדיין נקרא חיה.
אין מה שהיא
חוזרת לחיים. זה לא קשור, אבל היא עדיין חיה. בסדר? אוקיי? אדם שנשחת, נשחת, גמרא משנה באוהלות, נשחת בו רוב שניים, שני סימנים, דינו עדיין כחי. בסדר? אוקיי? נחכמינה, אדון כהן, אתה עדיין יכול להיות באוהל. מן הדין. אחרי אומרים, תצא מיד כאוטוטו. בסדר? אבל למשל, גם גוסס. אבל גוסס נקרא חי. שחות גם נקרא חי. אוקיי? מי שהורידו לו את הראש, או שנחתך לשניים, בסדר? או שנקרע כל גבו, זה נקרא מת. בסדר? זה עכשיו מן הדין אתה נטמע אם אתה נכנס לאוהל כזה שנמצא שם. אף על פי שעדיין אתה רואה תגובות עצביות, הוא כבר מוגדר כמת. אבל שחות עדיין נקרא כחי, אוטוטו, דקה או שניים הוא ימות. בסדר? נפקמינה בתומת אוהל, נפקמינה בתומות אחרות. שם משנה באוהל מדברת על זה. אי אפשר. חותכים בן אדם בצורה כזאת, זה נקרא מוות. בסדר? זה נקרא משהו עצבי שעדיין אתה עדיין מפרקס, אבל שחיות עדיין נקרא חי, ואז אתה רואה את התרנגולת, אחר כך עושה את הסלטות ואת הפרקוסים ואז מתה. בסדר? אבל עדיין זה נקרא חיים. אבל לא אכפת לי, שחטתי אותה, היא עדיין מצב חיים, זה כבר מכשיר אותה לאכילה, אותו היא תמות. בסדר? שאפילו דיון אם מותר בעודה בחיים לחתוך חתיכה ולאכול כבר. בסדר? זה לא נקרא עבר מן החי, לעניין זה. מה?
אפשר להגיד שגם אם
מעלים,
אם אתה
מוציא
את
רוב האלימות,
אתה לא
ימות, למה ימות?
הוא צריך עלי אחד
שלא חושב. אוקיי, בסדר, אני מדבר כרגע על הרעיון, בסדר? אני מדבר כרגע על הרעיון, על ההבדלים המהותיים בין דומם חי וצומח. נכון שיש מצב שגם הצומח בצורה כזאת שאין לו את ה, כמו שאתה אומר, את הפוטוסינתזה, אז הוא גם מתייבש או משהו כזה. אבל בגדול זה העניין. זנב על התאור מפרקס גם בנתקום הגבייה. וכל אשר החיים מוסיפים להתעלות, כך הם יותר מרוכזים. והסוף, והתוך, והראש שלהם, הינם מחוברים בחוברת עצומה. כלומר, הראש, האמצע, התוך, כל החיים שמתפרסים על כל האיברים של הגוף, כולם מארג אחד של חיים ויחידה אחת שלמה. בסדר? חוץ מהעוגלה. בעוגלה המקובלים אומרים אין חיות. בסדר? אין החיות של הנשמה לא מתפשטת בעוגלה, לכן כשאתה מוריד מהתינוק את העוגלה, אתה עשתה איתו חסד, זה רק הוצאת ממנו איבר מת שרק יכול לטמא אותו. אבל כל החיות של האדם היא ניכרת בכל צדדיו. אוקיי, התחלתם לתפוס את העניין? הראש, הסוף והתוך. בחיים הכל מהותי. בסדר? קלטתם כבר? שקר מול אמת, את העניין הזה? וזה הסוד של השלמות העליונה. בעולם הרוח, השקר הוא מפוזר בכל מקום. כל מחשבה של שקר מצטיירת בפני עצמה. איך העולם הזה נקרא? עלמא דשיקרא, או עלמא דפירודה. למה? השקר הוא דבר נפרד, הוא מציאות כזאת קטנה. בסדר? במה בא לידי ביטוי עולם השקר? וכך שכשאתה רואה מציאות בעולם, אתה לא יודע לקשר אותה לדבר אחד גדול. נכון? אתה לא מבין. אלוהים אדירים, למה? למה עשית לו כך? מה מגיע לו זה? איך? אני חי במציאות שהיא רובה חושך. היא רובה נפרדת, אני לא רואה את הקשר בין הדברים, אני לא רואה את הסיבתיות, אני לא רואה סיבה ומסובב בכל דבר, ואז אני תופס, כשאני מסתכל במשקפיים של שקר על העולם, אני רואה את העולם כעולם של שקר. כי העולם לא נתפס אצלי כמהלך אחד, כאיזשהו תהליך אחדותי אחד. אני רואה את הדברים כמציאות נפרדת. מציאות נפרדת זה מציאות של שקר. זה הכוונה שקר מקרבן מילי. בסדר? השקר הוא משהו קטן, הוא משבצת מאוד קטנה, קוף רשין, זה הכל. כשאני רואה שקר, אני רואה מציאות מאוד קטנה, מאוד נפרדת, מאוד לא מחוברת. לשקר אין רגליים, כמו שחזל אומרים. הוא לא יכול להתחבר לשום דבר, הוא דבר שנפרד. כשאתה רואה משהו אמיתי, אתה רואה את כל המהלך כולו. א', מ', ת'. דבר אמיתי זה דבר שמקיף את הכל, כמו החיים. יוצא שהצומח ביחס לדומם, הוא אמת. האמת שמתגלה, האמת האלוקית שמתגלה בדומם, היא קטנה יותר מהאמת האלוקית שמתגלה בצומח. האמת האלוקית שמתגלה בצומח קטנה יותר מהאמת המתגלה בחי. ובין חי לישראל, בין מדבר לישראל, זה הכי הרבה. האמת שמתגלה אצל הגויים היא קטנה לאין ערוך מהאמת האלוקית שמתגלה בעם ישראל. בעם ישראל יש מושג של נו, כלל ישראל. אין מושג כזה אצל הגויים. אין מושג אצל הגויים ציבור. אין דבר כזה ציבור. אין מניין אצל גויים. מה זה מניין? מניין זה 9 יהודים ועוד אחד? שום פנים ואופן לא. כשיש 10 יהודים, זה נקרא כלל ישראל במיניאטורי, בצורה קטנה, זה מהות אחרת לגמרי. אין דבר כזה אצל הגויים. בסדר? זה לא אוסף של פרטים שמרכיבים כלל. כשיש אוסף מסוים של פרטים, אז חלה מציאות אחרת, לא גשמית בכלל, של כלל ישראל, וזה דבר שאין אותו אצל הגויים. אצל הגויים זה רק ריבוי, יש פה הרבה, יש איקס גויים, מיליון גויים, מיליארד גויים, אבל זה אצל עם ישראל, הדבר שלא קיים בשאר העולם, זה שיש ציבור בעם ישראל, 10 מישראל זה כלל, איך כתוב אצל יעקב, והיא כל נפש. יוצאי ירח יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים, ואצל יעשב מה כתוב? ויקח עשב את כל נפשות ביתו. מה ההבדל בין הגויים לבין עם ישראל? אצל הגויים זה נפשות, אצל עם ישראל זה נפש. בסדר? יש לה פרטים, אבל זה נפש אחת, זה כלל אחד, אוקיי? ולכן באמת הגמרא אומרת, דע מה שתשיב לאפיקורס. אתה צריך ללמוד איך לדבר עם אפיקורס, ללמד אותו, שאם הוא שואל שאלות כפרניות, תדע מה להשיב לו. אומרת הגמרא, נמילה באפיקורס גוי, אבל באפיקורס ישראל אל תענה לו כלום. למה? אפיקורס גוי לא תענה לו, בסדר. ענית לו תשובה יפה, יפה, קרבת אותו לאמונה. לא ענית לגוי איזו תשובה שסיפקה אותו, לא קרה כלום. אבל אצל יהודי, אומרת הגמרא, אתה בסכנה. יכול להיות, בסדר, שאלוהים נתן לך לשון לימודים, ברטוריקה טובה, ואתה דמגוג טוב, ויודע על שכנע אנשים. זה מצוין, והפיקורס הגוי הזה, יהודי הזה, תחזיר בתשובה, מעולה. אבל יש סיכוי שהוא לא יקבל את מה שאמרת לו. ואז כתוצאה, זה התשובה המעפנה שלכם, זה התשובה השטחית שלכם הדתיים, זה בכלל עוד פעם יותר מוכיח לי שאני צודק ואתם דת נשכחת ודת שכוחה ודת פרימיטיבית. ואז מה הסכנה אצל
אצל יהודי, אומרת הגמרא, פקר תפה. כן? הוא יפקור, הוא יפרוק עול, הוא יכפור יותר. מסבירה הגמרא שמסביר שם הפחד יצחק, מה במה הסכנה? הבן אדם כבר למטה בתחתית. הבן אדם בג'יפה, הבן אדם נמצא בכפירה, מה חשש? מה אכפת לי? בוא נהמר. 50% שאני אצליח אולי אחזיר אותו בתשובה, 50% שלא. אומר פחד יצחק, אתה תנתק אותו מכלל ישראל. זה הנקודה. עד עכשיו עוד היה מחובר לכלל ישראל, האמונה אולי היה מחובר. אבל עכשיו הוא ממש יתנתק מעם ישראל ויחיה כגוי, ואז אתה מנתק אותו מעם ישראל. ניתוק מכלל ישראל, אין לך הפקירות גדולה מזו. אין לך כפירה גדולה מזו. בסדר? כי המהות של כלל ישראל זה יחוד השם. אנחנו בטעות חושבים, שמע ישראל, נקודותיים. השם אלוקינו, השם אחד. שמע ישראל, כן, תקשיב, בסדר? אתה הולך עכשיו לייחד השם, עכשיו מתחיל יחוד השם. טעות. יחוד השם מתחיל במילים שמע ישראל. שמע ישראל פירוש זה אמירה, זו הצהרה, אני משייך את עצמי לכלל ישראל. עכשיו גם השם אלוקינו, השם אחד, זה מתוך זה. מתוך אחדות כלל ישראל אני מייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא. אבל עצם הקשר של יהודי לכלל ישראל, של הפרט שמבין את עצמו שהוא קשור לכלל, אין לך יחוד השם גדול מזה. כן? ואחר חזל אומרים, תנא דבדי לאליהו, ששאלו את אליהו הנביא, מי זה שם היה? אני אומר לי, אולי, לא זוכר, או רב ענן, או שאדם אחד שאל אותו, ואליהו מספר במדרש, שהוא שאל אותו, רבי אליהו הנביא, מי גדול ממי? תורה או ישראל? מי, אצל מי הקדושה יותר גדולה? בתורה או בעם ישראל? אז הוא אמר לו, בני, העולם אומרים, התורה גדולה. והקדוש ברוך הוא אומר, ישראל גדולה. זהו, אתם מבינים מה יש לכם בעיר? מי אתה ומי אתה? הקדוש ברוך הוא אצלו, עם ישראל יותר גדולים מהתורה. ובדין, הרי תורה ניתנה בשביל ישראל, בראשית, נכון? ראשי יום ראשון, בשביל ישראל שנקראו ראשית, ניתנה תורה. כל זה בשבילנו. עכשיו אנחנו טיפה מבינים מה זה כלל ישראל. מה זה עוצמה של החיבור בין הפרט לכלל. לכן אומר הרמב״ם, כל הפורש מדרכי ציבור, מה דינו? הפורש מדרכי ציבור. אין לו חלק מעולם בה. הבן אדם לא יושב בבית ורואה סרטים כחולים. לא, יושב בבית. יושב בבית, הוא פשוט לא הולך לבית כנסת, הוא פשוט כשיש צרה של הרבים, הוא לא משתתף, הוא יושב בבית בפינה שלו, לא עושה עבירות. לא עושה עבירות, הוא פורש, הוא לא מרגיש עצמו שייך לכלל ישראל, אומר הרמב״ם, אין לו חלק לעולם הבא. זה המהות, זה המהות. לחשוב שאני שם יהודי עובד השם, ואין לי חיבור לכלל ישראל, אין לך שקר גדול מזה. שקר פירושו מציאות קטנה ונפרדת. קוף רשין, קטן. אמת זה משהו קולי, משהו גדול. א' בהתחלה, מ' באמצע, ת' בסוף. דבר אמיתי בא לידי ביטוי, אם הוא מתפרס על הכל. אם הוא שייך לכל הדברים גם יחד. בשביל כך שקר מקרבן מילה. כן? כי האמת היא היסוד של החיים השלמים. החיים המקיפים את הכל ומלאים את הכל. הנובעים מאוד מאור צור עולמי. בשקר אין שום צורך להקפה כללית, לתכונתה או למטרתה השקרית. להפך. ההקפה היא עוד יותר גרועה אם אתה מגדיל את השקר. זה מה שהזכרנו אתמול בשיעור. מה יוון? איזה תשתית של שקר רצה להנחיל על כל העולם? אז השקר זה משהו קטן, ולכן מקרבן מילה. אמת זה משהו גדול, אבל כיוון שבעולם הזה מה לעשות? הרוב זה שקר, נכון? אז דווקא שכולנו שקרנים. בסדר? חז"ל אומרים, לא, אל יברא, כי כולו מלא שקרים. נכון? שהמלאכים אמרו לקדוש, אל תברא אדם. או אל תברא אדם כי כולו מחלוקת. בהזדמנות נסביר את זה כאן. הנקודה היא שבאמת כל, כשאתה מסתכל על המציאות בעולם, המציאות בעולם נתפסת לך כשקר, לא מובנת. היא נראית כנפרדת. איך אתה רואה מציאות בעולם? כי דרך חור המנעול. כשאני מסתכל מחור המנעול על מה קורה בחדר, מה אני רואה? חלקי קטן של מציאות, ואני לא יכול לקלוט ולהבין את המארג הכללי של הדברים. כשריבונו של עולם ירים את המסך לעתיד לבוא, ואז יתגלה באמת את העולם של האמת, אז פתאום אתה תראה את הכל. אתה תראה מבראשית עד משיח ועד חיית המתים, על כל ההיסטוריה, על כל מה שעבר על עם ישראל, מה היה הסיבה שלו? שהכל הוביל למשהו מאוד מאוד אחדותי, התפיסה האחדותית, הכל הוביל בסופו של דבר אל אותה מטרה נעלה. אבל עכשיו אני לא רואה את זה, לא רואה את זה, אני רואה פסיק קטן מהסרגל, אני לא רואה את התמונה כולה. טוב, אני לא אעריך, כי אני רואה שאתם כבר עייפים, אוקיי? זה ההבדל בין האלף, מם, תו שעובר לאורך כל האלף, בית לשקר. הרב זצל עצמו, שמעתי פעם בשם רב מתלמידיו, הרב תמיר, שמסביר באמת שלדעתו זה אחת הסיבות למה תורת הרב קוקי באמת אמיתית. המקובלנו, למה צריך ללמוד הרב קוק, מה טוב בו בדור? כי לכאורה הוא גילה אהבה וסנגוריה, גם לחילונים, גם זה, לקרב אותם, זה דבר חשוב מאוד, היום רק באהבה ואמונה ננצח. יפה. סיבה שנייה, הוא דיבר הרבה על גאולה, כן? על תחיית הדור, תחיית האומה, זה מתאים לדור הזה, נכון? אבל יש סיבה יותר עמוקה. כי תורת הרב מקיפה את הכל. וזה אמת. אמת זה דבר שאמרנו, א', מ', ת', גובר, הוא כותב, הוא עצמו כותב. קשה לי רק ההלכה, קשה לי רק האגדה, קשה לי נגלה בלי נסתר, קשה לי קודש בלי חול, קשה לי חול בלי קודש. כל הזרמים שולטים בי. כך אומר הרב על עצמו. אני לא יכול ללכת בפן אחד, כן? כי שקר זה רק, ורק ורק. ואמת זה גם וגם וגם. זה להסתכל על המציאות כולה. לא יכול להיות שאתה תלמיד חכם עצום, שהגעת לכלל השלמות של תלמיד חכם, תעיינו בחידה בערך תלמיד חכם, מה זה, מה זה תלמיד חכם? מה הוא צריך להקיף? אם אתה רק אישה לך, אתה מצומצם מאוד. אם אתה רק מחשבה, אתה מצומצם מאוד. אם אתה רק תנך, רק גמרא, רק כוזרי, רק השקפה, רק קבלה, רק פילוסופיה, רק מחשבה יהודית. אי אפשר. אי אפשר. תלמיד חכם אמיתי, בטח שרוצה להיות מנהיג, שמוביל רוחנית את עם ישראל, חייב להכיל את הכל. כי זה אמת. איך אני... יכול להיות הרבה פעמים... על עצמי אני אומר, לא, אני קטונתי מלהתקרב ל... אבל זוכר שבגיל 20 הייתי מתבטא על דברים מסוימים. שבעיניים של אדם בן 20 היו נראים לי לא נכונים. פתאום, מה פתאום, סתם, זה לא בדיוק, זה לא נכון, זה ככה. פתאום עברו כמה שנים, וקיבלתי כמה טיפים, כמה רמזים, כמה שיעורים חשובים שמעתי שסדרו לי את הראש. פתאום מה שחשבתי זה כל כך לא נכון, כן? למה? כי הסתכלתי מאוד שטחי, מאוד מצומצם, מאוד שקרי, מאוד משבצת קטנה. פתאום כשאתה מקבל תמונה יותר רחבה, אז אתה רואה את הדברים בעומק שלהם. זה אמיר שרון, הקטנטן, בלי אפשר להצטנע. דבר לך מה זה אדם ענק כזה שמכיל את כל התורה כולה, בעומק וברוחב, ולכל מציאות, לכל בעיה, בסדר? לכל משבר, הוא ניגש עם כל הנשק כזה שיש לו. עם ההסתכלות הכזאת רחבה, הכזאת אמיתית, חובקת הכל, א', מ' ות', היא חובקת את הכל. ובאמת תסתכלו על הספרים שלו, הוא הקיף את הכל. הוא הקיף את הכל. בטעות, מה, איך הוא נתפס? הוא יותר מדי בגבוה, הופעה הכללית של המגמה האלוקית והתחייה הלאומית, יאללה, עזוב אותי, רד
מה.
עזוב, אני שחד פה מדבר איתי על עבודת הנפש, רבי נחמן אומר, הוא מושך אותי בפאות מהגיהנום, הוא מציל את נשמתי, זה טעות, זה טעות, לא טעות שרבי נחמן זה קדוש, אבל זה טעות לחשוב, זה לא נכון. הרב יסתכל על הכל בצורה דדוקטיבית, זה נכון, כלומר, מהכלל אל הפרט. הוא מאוד מאוד ניפח את הערך הזה של כלל ישראל, כלל האומה, תחיית האומה, מתוך הכלל, תפיסת הכלל, יורדים אל הפרטים. אבל בוודאי שהוא ירד לכל הפרטים, תלמדו מוסר רביך, ספר של הרב קוק, כל כולו מוסר, מידות הנפש, הסבר עמוק על העבודה הפרטנית, כלל בלי פרט הוא אפס. אפס, חייב את הפרטים. אבל מתוך השתכלות כללית, אז הוא מדבר על ארץ ישראל, על עם ישראל.
מה זה אומר כלל מתוך פרט?
הכוונה היא, יש כאלה ספרים, ספרי מוסר, שאומרים לך, אדוני, תסתכל, איך אתה עובד את השם, איך אתה מתמודד עם העצבות שלך, איך אתה מדבר עם הייאוש שלך, איך אתה מדבר עם היצרים הרעים שלך, איך אתה מתגבר כשבא לך עכשיו יצר של עבירה. כן, זה הסתכלות פרטית, נכון? ואתה אומר, אחי, בוא נהיה, אם נכנסתי לשיעור כזה שטיפח אותי ופיתח אותי בזה, אני החרב, זה הרב שלי, הוא מציל אותי. זה חשוב מאוד, נכון? אז הוא בא, והסתכלות חשובה מעין כמוה, היא העיקרית אפילו, כן? אבל אי אפשר להסתפק בזה, אי אפשר לחשוב שתורת השם היא מקיפה אך ורק את השתלמות האדם הפרטי. תורת השם היא משהו מהבריאה עד סוף ההיסטוריה, היא מקיפה את הכל. את הדברים הכי עולמיים, הכי כלליים. הכל, כלל ישראל וכלל העולם, לכל יש מקום. לכל יש מקום. יתרה מזו, אסור לי להגיד את זה. אבל אפילו בשקר מונח גרעין של אמת. בסדר? כי אם השקר לא היה בו גרעין קטן של אמת, הוא לא היה מתקיים. אלא מה? המידתיות שלו היא לא נכונה. רובו שקר, אבל אם אתה רואה שקר שמושך 2,000 שנה, זה אומר שיש בו משהו אמיתי. אנחנו צריכים ללכת רק על האמת, כולה. אבל לכל דבר יש לו את המקום שלו. כן, ישראל.
לא שאני חושב שיש מידה הפוך ההפך, אבל אין, אני חושב שבאמת לבוא דה הפוך, אני חושב
שצריך לתאום
מה שאמרנו ביחד,
אבל אי אפשר להבין אותך. נכון, נכון. עובדים על זה, יש במכון, במרכז, מכון להלכה ברורה, שעובד על זה לתרגם את כתבי הרב קוק לעברית. כן, זה כולם שואלים, מתי יתרגמו את זה כבר לעברית, מהג'יבריש,
זה כתוב.
נכון, לכן אני לא ממליץ בגיל צעיר ללמוד את זה לבד, נכון?
אפילו קודם. כותב מורה, הייתי מסובך, אפשר לקרוא ולהבין משהו.
שהזכרתי קודם שאמיר שרון בגיל 20 אמר כל מיני דברים, זה היה אחד הדברים שאמרתי. בסדר? שמה, מדבר, עזוב אותך, לא מדבר אליי, עזוב כל ה... לא, בעננים שם, במרומי אולימפוס, אחי ירד אלינו מהאווירון. אה, לא הבנתי.
בגלל שהוא גם לא יכול להגיע.
יפה, לכן, בישיבות רציניות, כן? יש לימוד... שלמו לו, לא, כוונה ישיבות רציניות בנושא הזה. בנושא הזה. פה בשערבים זה היה לפני 15 שנה, יש לימוד מחשבה בצורה מסודרת. שיעור א' רק כוזרי. במסילת ישרים, שיעור בית, יש סדר מובנה, לפני שיעור אי לא מתקרבים לרב קוק בכלל. לא כי הוא עולה עליהם חלילה על הכוזרי. כוזרי הוא כותב יסודות האמונה תלויים בו. אבל הוא בנוי עליהם. הרב קוק בנוי על תורת חב"ד ועל תורת רבי נחמן ועל הקבלה בלי סוף. הוא רק שינה, בסדר? את תורת הקבלה ממושגים קבליים למושגים מחשבתיים. אבל מי שמבין, לא שאני מבין, מי שמבין בקבלה וברב קוק הוא רואה מה הכוונה הזאת של רב חיים ויטל בארי, איך זה מונח בה, הוא טיפל בכל, אבל אתה לא יכול להתחיל בו, יש יסודות, בסדר? אתה לא תבין, כי הוא מתחיל לדבר לך על מטריה, על חומר, שהחומר גלם עוד לא ברור לך, אז איך תבין כבר את הנוסחאות שהוא עושה לך, בסדר? יש הרבה ספרים של תלמידיו, כן, בספרייה פה, שהם לאט לדוקחים, למשל, אומרות התשובה, עם פירוש לבני זמננו, הוא חושף לך כאלה רבדים עמוקים בתורת הנפש של האדם, בסדר? הוא פתאום מסביר לך מה המקור לעבירות שלך. מה מניע אותך? למה אתה לא משתחרר מזה? אתה מבין? ומתוך הבנה פנומה עמיקית, טיפול שורש, בקיצור. כל רופא שיניים יגיד לך, לא סותמים מלמעלה ואומרים, טיפלתי. מוציאים את הג'יפה מבפנים, את כל החיידקים.
יש לי חבר שאחרי שהוא שמע שהוא בישיבה שלו בלמוד חברותה, זה עולם, אומר, אני לא מצליח להביא לך עשירית ממה.
נכון. אחרי שאדם מתוודע פתאום, וואו, איזה תורה גדולה זאת. כמו שאמרתי, זה קודש וחול, זה מדע ותורה, זה יצר רע ויצר טוב, זה נפש האדם, וזה ארץ ישראל, וזה משיח, וזה בריאה, וזה תנ"ך, וזה מחשבה, וזה הלכה, וזה הכל. אנחנו פשוט כמעט לומדים אותו על קצה המזלג. ושוב חלילה, הוא לא בא חס ושלום להגיד שאחרים לא בסדר, להפך, הוא בנוי על גביהם. ידוע ומפורסם שהוא בנוי הרבה הרבה על רבי נחמן. הרבה מהרב קוק זה יסודות בליקוטי מוהר"ן, שהוא ידע אותם לעומק. לא כמו הרבה שהם אומרים שהם מבינים את ליקוטי מוהר"ן. ליקוטי מוהר"ן זה עמוק מאוד, בסדר? אבל להבין שתורה, ואני חושב שזה נותן משקפיים אחרות לבן אדם, מאייך את האדם, עושה אותו איכותי הרבה יותר. אדוני, תורה זה לא רק בלהניח תפילין, זה גם לא רק איך מתמודדים עם היצר הרע שלך, כן? ואיך שומרים את הפה ואת העיניים, ואיך מכבדים את אבא יותר טוב. זה משהו הרבה הרבה יותר רחב. אז פתאום נותנים לך פתאום איזשהו נקודת מבט, היית באיזה משהו אורבני כזה, באיזה עיר שלא רואים כלום, גילחו לך את כל האופק מסביב, ואתה פתאום נחשף למרחבים כאלה עצומים. אז אתה מבין שלכל יש מקום, ואתה לא יכול להסתפק רק בזה. תתחיל רק בזה, כן. תתחיל בהתחלה מסילת ישרים, תתחיל בדברים האלה שבונים את הנפש, בסדר? כי ודאי ש... אל דבר איתי גבוהה גבוהה אם הנפש שלך לא מתוקנת. אם אתה אדם שלא יודע לסדר עם החבר שלך בחדר. אבל אתה צריך להבין שהתפקיד שלך הוא ללמוד את הכל ולראות את הדברים. גם אחר כך, גם תוך כדי. גיל 30 לא תיקנת את הכל. אבל כשפתאום אתה מסתכל על כל מציאות מתוך עוצמה כזאת של כלל, שהסתכלות כזו מעמיקה, שחובקת א' מ' ת', את כל המציאות, היא מציאות הרבה יותר אמיתית. אבל מי שאומר לך, תשמע, עוד אני, ויש כאלה ישיבות לצערנו, בלי להגיד שמות. אחי, לומדף, טיפה שיחת מוסר פעם בשבוע, מספיק כל השטויות האלה. אלה אנשים מצומצמים, לא להאמין עד כמה. ואז פתאום, בסדר? יכול להיות שמאוד היה טוב לו בעולם הישיבה. בעולם הישיבה ממש, הוא הרגיש שבע מזה. הוא קיבל את הגמורה בעיון, הוא למד משנה ברורה חצי שעה, הוא למד מסילת ישרים, או ביום רביעי קיבל איזה שמוס, שיחת מוסר מהמשגיח, וזה מילא אותו. אבל אז פתאום כשהוא יוצא לחיים, כן, וכבר אין לו את המטענים הרוחניים האלה, הוא שובר ידיים ורגליים, הוא לא מצליח לשרוד מטר. אין לו כלים להתמודד עם החול. הוא הבין שתורה זה קודש, אבל הוא לא הבין שגילוי, כן, ערך הקודש שבחול, גלוי על ערך הקודש שבקודש. זה לא חכמה למצוא את אלוהים בארון הקודש, בספר התורה, בעשרת הדיברות, בסדר? בקודש הקודשים. זה לא החכמה שם. החכמה למצוא את אלוהים בחוץ. מה זה חנוכה? זה חנוכה. לא רציתי להגיע לזה. מה זה חנוכה? חנוכה, פח השמן, קודש קודשים. נו, אז אלוהים, למה לא סידרת שהנשיא בקודש הקודשים? למה לא סידרת איזה קומבינה שמלוחות הברית, כן, או מהפרוכת, או מהארון הברית, או מהקרובים, נקודה הכי פנימית של עם ישראל, משם יצא הנס. למה הנס יצא מהמנורה? למה אנחנו מדליקים חנוכיה? כי זה בדיוק העניין. אני לא רוצה להראות לך איך הקדושה נמצאת שם. חזק וברוך, אתה לא צריך אותי בשם. אתה יודע שהתורה נמצאת בבית כנסת, ואיך בית כנסת קדוש. בוא נראה איך אתה מקדש את מקום העבודה שלך. לכן איפה אתה שם את החנוכיה? בחוץ, לא בפנים. לא כמו נראות שבת. זה החוצה, תראה את הקדושה, שיונקת קדושה, אתה מנורה ששואבת את כוחה מארון הברית, איך היא יוצאת החוצה ומשפיעה קדושה בחוץ. זה בדיוק העניין. יוון מאוד העריכו את הקודש, אבל במקומו, שהוא לא ישפיע לנו על החיים. באה יהדות ואומרת, תוציא את זה החוצה, זה הקדושה האמיתית. להראות איך בחול אני מוצא קודש. וזה הוא גילה לנו. את זה הוא גילה לנו. לא שחלילה הוא הראשון שאמר את זה, אבל הוא טיפח את זה מאוד בעיני קודשו. לבוא ולהגיד, הכל קודש, לא חס ושלום לבוא בצורה עיוורת, מסולפת, הכל קודש. כן, הכל גם דברים הכי משוקצים בעולם הזה. אבל להבין, אדוני, ולי זה היה מהפך לפני כמה שנים עד שנפל לי הסימון. לי היה הפרדה מאוד ברורה בין קודש לחול. כן, יוצאים עכשיו מכותלי בית המדרש, נכנסים לעולם אחר. אז פתאום כשנחשפתי בצבא לאנשים כאלה שקיבלו את המטען הרוחני הזה, ואיך הם באמת, באמת הסתכלו, הרב צבי יהודה היה אומר שמדים של צה"ל זה תשמישי קדושה. תגידו מצחיק, מגוחך, כן? שירד לו מהעננים, בסדר? ולצערי רוב הרבנים אומרים כך, אוקיי? אבל הוא, כאחד שהיה לו את העומק, שלמד אצל אבא שלו, הוא הבין והסתכל על הדברים בעומק שלהם. הוא הבין מה זה יהודי ששומר על הגבול שלו, מה זה יהודי ששומר על עם ישראל, לא רק שומר על אמא שלו. מה זה סתם גאווה יהודית כזאת, הרי זה יהודה מכבי, קראנו אתמול. יהודה מכבי לא, אמר, לא מספיק לי תפילין בשבת, אני רוצה את היוונים מחוץ לארץ ישראל. אני רוצה את עם ישראל שולט על עם ישראל. תבין? זה הסתכלות שאולי לא הייתה צריכה להיות 2,000 שנה, לא היה לה מקום, אבל כשהגענו לארץ, אנחנו חייבים לדבוק בה בכל עוד. חבריה, הערכתי, אבל אני מקווה שהמסר חוברה.